טל, את מוכנה?
אני מוכנה.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. ביום העצמאות יקיים חיל האוויר את המטס המסורתי בשמי הארץ. זה שריד אחרון כמעט, תחליף חלקי למצעד צהל שהיה אחד האירועים החשובים ביותר של יום העצמאות בימי ילדותי. אחר כך צהל קצת רצה להשתחרר מהעול הזה וקברניטי המדינה קצת התביישו במה שנראה מיליטריזם אופייני למדינות ערביות וקומוניסטיות, ומאז 1973 כבר לא היה מצעד ביום העצמאות, ונשלו את העם מרגעי תרוממות הרוח והשמחה למאות האלפים שנהגו להמתין מבעוד בוקר בצידי המסלול. אבל חיל האוויר המשיך לטוס, וטוב שכך. והשנה גילו בשוליים הסהורים של השמאל הישראלי שהמטס, שומו שמיים, כי זה המקום שלו, יעבור גם מעל יהודה והשומרון, וגם ילדי היישוב היהודי בחברון יוכלו לשמוח בו. ומוסי רז טען שהמטס יעבור מעל ראשיהם של מיליונים הנתונים תחת כיבוש. ואני חשבתי, מצוין. לא רק יסמכו את לב ילדי קריית ארבע, גם יזכירו למחבלי הג'יהאד והחמאס בג'נין מי בעל הבית בארץ ישראל. לא רק תושבי אריאל ימחאו כפיים, גם ברמלה יבינו שוב שהם לא יכולים לנצח אותנו. חיזוק היהודים והחלשת האויב הערבי, שתי הגרלות בכרטיס אחד. ואם זה גם מעצבן את מוסי רז, בכלל רווח נקי.
חמש בערב, השוטר הרע.
ערב טוב, אני טל שלב ואני היום השוטרת הרעה. ראש הממשלה נפתלי בנט פרסם אתמול ערימה של נתונים ומספרים על הוצאות המחיה והמזון שלו בבית הפרטי שלו ברעננה. הוא גם נידב בנדיבות את אותם נתונים לגבי קודמו בתפקיד, בנימין נתניהו, ומעונות המשפחה בבלפור וברעננה. בלשכת ראש הממשלה חשבו, או לפחות קיוו, שהציבור ילך לאיבוד בין כל המספרים ויזכור רק שורה אחת תחתונה. משפחת בנט מבזבזת פחות ממשפחת נתניהו. אבל את הנתונים המבלבלים אפשר לקרוא גם אחרת. עם 25 אלף שקלים לחודש על מזון ומשלוחים, נראה שהבזבוז נמשך גם כעת, רק על ידי משפחה אחרת. הניסיון לגרור שוב את הדיון למחוזות הכן או לא ביבי, הוא ספין פוליטי בלבד, ולא התמודדות אמיתית וכנה עם הביקורת. ועוד מילה. לביביסטים שנזקים לפתע על השחיתות והנהנתנות, ולאנשי הרק לא ביבי שמוכנים פתאום לקבל הכל ממשפחת השלטון, העיקר שלא קוראים לה נתניהו. צאו מהפוזיציה. בשני המקרים, הציבור זה שמשלם.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד וטל שלב.
שלום טל, מה שלומך?
שלום אריה, מה שלומך?
ברוך שובך לצל קורתנו.
ברוכים הנמצאים, ופה הרבה יותר שקט ורגוע מאיפה שביליתי את הבוקר שלי, שזה בוועדת הכנסת בדיון של עמיחי שיקלי, פתאום אני מגיעה לרדיו ויש אנשים רגועים ולא צועקים.
מה את אומרת? את מניצולי הדיון.
אני מניצולי הדיון, אנחנו נדבר עם עוד כמה יותר מאוחר. הוא עדיין נמשך אגב.
כן, אני אתן לך אחר כך בפרטי שם של רופא אפוזן גרון טוב שמטפל בנזקי רעש. אבל בעניין הזה של הוצאות האוכל של בית ראש הממשלה זה באמת, באמת מעצבן. כי אם פלוני הוא חזיר ואלמוני הוא חזיר יותר קטן, זה לא עושה את העסק יותר יפה. שמעתי היום הצעה יוצאת מן הכלל הגיונית. מישהו אמר, נו לראש הממשלה 100 אלף שקל נטו לחודש ותפסיקו לבלבל לנו את המוח עם ניקיון ופרחים שעשה עם זה מה שהוא רוצה, שיקנה דירה לילדים, שיקנה שוקולד פרה בלי סלמונלה, מה שהוא רוצה. אבל זה מעצבן לדעת שמזמינים מאיזה מסעדה על חשבוננו.
זה בעיקר מעצבן לדעת שגם מזמינים מסעדה על חשבוננו, גם שמקופפים נהלים, כמו שגילינו היום בבגץ, שבעצם התחילו את השיפוץ בלי שקיבלו יותר בנייה. יש איזה משהו שזה ציפייה בסיסית מראש הממשלה של דוגמה אישית, שהיא כאילו לא קיימת כל כך בפוליטיקה הישראלית יותר, בשום דבר, וזה עובר, וזה הכל רק כן, לא ביבי. אותי זה מטריף.
גם אותי. זה קנה מידה לא נכון. בייחוד שהממשלה הצהירה שהיא באה לתקן את כל עוולות הממשלה הקודמת, ואני לא מתכחש להם לרגע אחד. אבל נדמה לי, פה אני רוצה לדבר סנגוריה קצת על בנט, נדמה לי שראש הממשלה אין זה מתפקידו לברר שהקבלן שבא לעשות לו שיפוצים בבית, יש לו היתר בנייה. הוא מניח שאם יש שם לבנות בוטקה לשומר, אז מישהו טרח ועשה את זה. אבל לא טרחו ולא עשו את זה, זאת הבושה.
נכון, ואנחנו גם יודעים שבמשך כל השנים של נתניהו במשרד ראש הממשלה, כל הזמן היו סיפורים על מה קורה במשרד ראש הממשלה, ואיך דברי החלטות מתקבלות, ואיך מתקבלות מאשרים את ההוצאות. ולהערכתי או לתחושתי, הגיע הזמן שיגיע גם ראש ממשלה שבאמת יעשה בזה סדר וינקה את המערכת, ואולי ישקף החוצה שהמערכת מתקנת את עצמה, כי בעצם התחושה היא שאנחנו נשארים עם אותה מערכת שהיא קצת מסואבת, גם עם היתר, ברור שלבנט עצמו אין קשר ליתר, אבל משהו במערכת מתנהל בצורה אחרת, לא ראשון בין שווים, אלא מישהו שיש לו הרבה הרבה יותר מטבות מכל האנשים שבחרו בו.
נכון, כי אם הקודם נסע באדום ב-200 קילומטר לשעה, והנוכחי נסע באדום רק ב-150 קילומטר לשעה, זה אומנם שיפור יחסי, אבל לא מהותי. ואנחנו רוצים שיפור מהותי, אנחנו אנשים אבסולוטיים.
אנחנו רוצים שאנשים, שבעיקר שקצת יחשבו על הדוגמה האישית, זה איזשהו מושג שהלך לאיבוד. באופן עקרוני, מתחילים לחשב כמה כסף זה 11,500 שקל למשלוחים על משפחה בת 6.
ואנחנו נגיד לזה אחרי החדשות.
למה?
מיד.
עכשיו, 5 בערב, עם אריאל דד וטל שלו.
שלום טל ושלום למאזינים שהצטרפו אלינו אחרי החדשות. האורחים והמפיקים שלנו היום אסף נבו ואפרת קורמה, אנחנו אחראית על השידור אבישג אליסף שוסטר. אני קורא איזה מבזק שהגיע אליי, בתום מצוד חשוד נתפס בירושלים ונחקר האם התכוון לבצע פיגוע במרכז העיר. אם יהיה לנו משהו לעדכן, נעדכן במרוצת התוכנית. במה את מציעה שנתחיל?
בדיוק חשבתי מה לדעתך, כמה אנשים יותר מוטרדים היום מעמיחי שיקלי, וכמה מוטרדים יותר מהסלמונלה. להערכתי הסלמונלה מנצחת בענק.
כן, זה לא נעים כמעט, בתור מי שהיה בכנסת פעם, לא נעים לחשוב שאיזה חיידק אחד קטן מנצח אותנו בגדול. וכמה שנצעק יותר, כשלוקחים לבן אדם את השוקולד, הוא באמת מתעצבן.
ולא סתם שוקולד יש לציין. כלומר, השוקולד הכי ישראלי, כלומר.
כן. אם לוקחים לנו את הדגל כחול לבן עם המגן דוד, ישימו פרה שם.
לוקחים לך את השוקולד פרה עם הפצפוצים.
נכון, אז אבל בכל זאת נלך לשם, נשמע מה קורה בכנסת, ואחר כך נתעדכן ביחס לסלמונלה.
אחר כך נתעדכן לסלמונלה. בדיוק בזמן שאנחנו מדברים, אני חושבת שעמיחי שיקלי התחיל לשאת נאום חוצב להבות, וזה אחרי דיון שנמשך החל מ-10 בבוקר, שבעיקרו היה הרבה מאוד צעקות.
היה פתגם לזה, ונוכל לאשש אותו עם האורחת הראשונה שלנו היום, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס מהליכוד. אורלי, את זוכרת את הפתגם, נלחמנו כמו עריות, נפלנו כמו זבובים?
אז קודם כל אחר הצהריים טובים.
שלום לך.
שלום, שלום. אני אעשה לכם חיבור קצר בין הפרשת השוקולדים לפרשה בכנסת. בדרכי היום מאוד מאוד מוקדם בבוקר לכנסת, אני לא היה לי זמן להכין צריכים, אני מודה, אז לקחתי פסק זמן וטעמי שעוד היה לנו ככה, אתה יודע, מפסח. תוך כדי שאני בביס האחרון על טעמי, אני עוד שומעת על הפסק זמן, ואני אומרת, טוב, נו, בסדר, לא טעמי. אבל זה כבר מוסף לרשימה, אז קצת חשש קטן, אבל זה החיבור ככה בקטנה.
את מרגישה טוב? הדופק יציב? לחץ דם תקין?
אתה רופא, בינתיים הדברים באופן תקין פועלים, אני מקווה שכך ימשך גם ההמשך, אולי אני חסינה.
יכול להיות שאכלת בצד הלא נכון של הפסק זמן, כי סלמונלה לא נכנס לכל, היא קטנה, היא בפינה. ספרי לנו מה היה בוועדת הכנסת היום, על מה נלחמתם?
האמת היא שזה היה סימפוזיון אחד גדול של קואליציה דורסנית, שלא נותנת לאנשים אפילו לא לשאול שאלות משפטיות, הרי אני כמי שעברה את התהליך הזה, אולי יותר מחברי כנסת אחרים, מכירה את הרזולוציות, מכירה את הנושאים ומכירה את התקן הנושאים, ורציתי לשאול את השאלה העניינית, שאיתה לא פתחו, הרי מה הרציונל של חקיקת החוק של ההפרשה של חבר כנסת? מה קדם לחוק הזה? הרי פה היה היפוך יוצרות ברמה כזו שאתה יודע, זה התחיל אצלי בתהליך, אבל הוא הפך להיות בעצם כלי שרת בקואליציה דורסנית. הרי הרציונל היה למנוע את הכוח של הקואליציה לתפוס חברי כנסת צוררים, ולקחת אותם מהאופוזיציה, לתת להם מתנה, איזושהי אתנן פוליטי כזה או אחר, ובעצם להפוך אותם, אתה יודע, לאצבע להסתרה. מה שקרה בפועל, זה ששינו את היוצרות, המפלגה מצטרפת לקואליציה, מקבלת את האתנן הפוליטי, מקבלת את הממתקים, אם תרצה לקרוא לזה, השוקולדי בלי הסלמונלה, ובסוף, אותו חק שרוצה להיות נאמן למה שהצליח לבוחרים, במקרה שלי זה היה כל הנושאים החברתיים, כל העניין של הדיור הציבורי, הנושאים שהם בנפשי ובגללם בכלל נכנסתי לפוליטיקה, אצל שיקלי זה הנושאים הנוספים המדיניים, אני חייבת לומר, גם כשאני הייתי בתהליך שבו מנעתי את מקמת ממשלה שנשענת על קולות של תומכי טרור, תסלח לי על הביטוי, הייתי שם לא כשבנט בלי קהל היה אמור להיות ראש ממשלה, אלא כשהיה בני גנץ מועמד לראשות הממשלה, אמרתי, אני אצדי לא אתן לדבר הזה. אבו פה היה פסוח, אמרו לי, תקריא איזה תפקיד את רוצה, איזה תפקיד את רוצה, אמרתי לה, נתבלבלתם, בנושאים האלו אני לא לוקחת יד, אני הולכת עם המצפון שלי. וכשאני רואה היום את הממשלה הזו שקמה, אני מבינה כמה עשיתי בחוכמה. אין לנו פה לא רווחה, אין לנו פה לא עניינים של חברה, יש לנו פה יוקר מחיה, יש לנו פה טרור משתולל, ויש לנו פה ממשלה שנמצא לשמור על הכיסאות של החברים שלה, בניגוד מוחלט למה שהצליחו לבוחרים.
אבל חברת הכנסת...
מה התנן? מה התנן שבאים לחקים שאומרים, אני לא רוצה להיכנס, כי ככה אמרתי גם קודם, ומה אנחנו רואים? שהממשלה הזו הפכה את הכלי הזה להיות כלי סחיטה באיומים כנגד חברי כנסת שרוצים ללכת עם האידיאולוגיה שלהם. וכשאני מסתכלת על זה, לא רק שהתבלבלו היוצרות, הקואליציה הדורסנית הזו בראשה יושב ראש שניהל היום את הוועדה, עשו את זה בסתימת פיות, סגרו לנו את המיקרופונים, לא נתנו לנו לשאול שאלות משפטיות נוקבות, לא נתנו לנו, ואני רוצה לומר לך, פעם אחר פעם, הוציאו אותי החוצה, וגם כשביקשתי להיכנס והכניסו חברי כנסת אחרים, היושב ראש סרב, למה? כי אני מבינה בחומר קצת יותר ממנו. אז אני חושבת שהציבור לא תתפש, והציבור רואה את הדברים, וההבנה שלא רק של האופוזיציה אין את היכולת לבוא ולטעון את הטענות באופן שישקף באמת את החלוקה של התפקידים בכנסת, אנחנו עומדים שם, אתה יודע, כמו איזה קהל שבוי, שרוצה לומר את הדברים, לא רק שלא נותנים לו להגיד, גם בסוף הופכים אותו כמישהו לא דמוקרט.
אבל חברת הכנסת אבקסיס, אני חושב שכשהכריזו עלייך כפורשת, דווקא חברייך בליכוד היום הצביעו בעד הכרזת הפרישה.
דרך אגב, אני עזרתי אותם גם אז, אמרתי זה יהיה מדרון חלקלק, אני לא הבנתי למה הם שיתפו פעולה עם איווט ליברמן, אבל אני רואה שהקואליציה החדשה, לא רק שהיא משתפת פעולה עם איווט ליברמן, היא מגלה יכולות חיקוי יותר משל זיקית.
כלומר, אולי זה הכל עניין של פוזיציה.
התהליכים היחידים דרך אגב היו של ליברמן, אז הדברים לפעמים אתה יודע, יש איזשהו סוג של מציאות שאתה אומר לסתרות דרכי האל, אבל כשאני רואה את זה אני לא יכולה לעמוד מנגד, גם כשמדובר בחבר כנסת אחר. הייתי שם היום, ניסיתי להעלות את הטענות, ניסיתי להיות עניינית, לפי שלא נותנים לנו בכלל לדבר
מרד. חברת הכנסת לוי אבקסיס, אני רוצה לעצור ולשאול אותך, אבל באמת הייתם שם והעליתם הרבה מאוד טוענות, אבל את הצעד הבסיסי של להצטרף לוועדה ולמנות חברים לוועדה, שהיה מאפשר לכם אולי לאתגר את הרוב של הקואליציה ואולי לנסות לשחק, גם את הצעד הזה לא עשיתם, אז בעצם הגעתם, זה בעצם הכל באמת רק הצגה, גם ההחלטה וגם הדיון.
טל, בוא נשים דברים על דיוקם, בבקשה, את יודעת את זה הרי. הרי החלוקה שהציעה הקואליציה הזו היא חלקה דורסנית שלא משקפת בכלל את יחסי הכוחות בכנסת. כשאנחנו מסתכלים ומלכתחילה הם יצרו רוב מלאכותי, שככה גם אם הליכוד היה לוקח חלק פעיל כחברי ועדה, הרי בסופו של דבר זה לא היה משנה את מאזן הכוחות שהקואליציה הדורסנית הזו יצרה לעצמה את הרוב המלאכותי הזה. וכשאני באה ואני אומרת, לא היה גם אפשרות לשנות את זה, כי לא הייתה מליאה תוך כדי הפגרה, גם לא יכולנו למנות ח"כים נוספים.
ואולי לליכודניקים זה נוח, אולי לליכודניקים, כמו שאומרים בקואליציה, אולי לליכודניקים זה דווקא נוח שיכריזו על שיקלי כפורש, כי זה מונע איזה שריון, זה חוסך שריון.
אני כמי שהייתה שם, תראי עוד מצבו טוב משלי, כי אני יצרתי חבילת תנאים בסיסיים לעבודה פרלמנטרית, מול מי שהיה יועץ המשפטי לכנסת, באותה כנסת, בכנסת ה-19, אם אני נטועה. וכשאנחנו מסתכלים על איך הדברים בעצם משתקפים, אז יש פה לא רק סימציות, יש פה איפוך ונתינת כוח בלתי מוגבל לידי הקואליציה, שאומרת לכל חק, אם אתה תרצה לעמוד על שלך, אתה תעבור תהליך הדחה שמשמעותו פגיעה בחוק יסוד, הזכות בכלל לבחור ולהיבחר במדינה דמוקרטית. נראה לכם הגיוני, כשאנחנו מביאים את הציטוטים, אנחנו מביאים את אמנון רובינשטיין, ואנחנו מביאים את הדיון במליאה שהיה, ובמליאה מדברים באופן נורא נורא ברור, שמדובר על נושא של תמורה, חק שעובר מהאופוזיציה לקואליציה, בלי המפלגה שלו, בתמורה לאתנן פוליטי.
בתור מי שהייתה שם, תגידי, אבל תגידי, בתור מי שהייתה שם, ובאמת עברה את התהליך הזה, והכריזו עליך כפורשת, ואחר כך באמת הוטלו עלייך סנקציות, והיית צריכה להתמודד לבד, ובבחירות הראשונות, לא עבר, של בחירות...
לא, זה קשה, זה קשה.
לא, אז אני שואלת, מה היית ממליצה עכשיו למיכה שיקלי? גם לא, הוא יכול לפרוש ולחסוך לעצמו את הסנקציות ולהציל את עתידו הפוליטי.
אבל סוף פעם, זה אם אתה מציל את עצמך, מה שגם אני יכולתי לעשות באותו רגע, ואז היו לי הוצאות מפה ועד להגעה חדשה, או ללכת עם האידיאולוגיה שלך. אם האידיאולוג הוא יישאר בכנסת, ואמנם הממשלה הזו להמשיך לעשות את הקטסטרופות שהיא עושה באופן יומיומי, בנושא יוקרה מחיה, בנושא הביטחון האישי של האזרחים, בנושאים מפה ועד להודעה חדשה, אנחנו יכולים לדבר על זירת הכבישים לפריפריה, מניעת התכנון לכבישות לצפון, עצירת הרכבת לדרום, מס גודש במרכז, אנחנו יכולים להמשיך מפה ועד להודעה חדשה.
אבל כיוון שאמרו היען הבא שלנו כבר על הקו, אנחנו נודה לך בשלב הזה.
יודעת מה יכול להיות התוצאה ההפוכה? הנדל והאוזר, שהם לקחו את החוק הזה והפכו אותו לסחיטה, הרי הם אמרו, אז הם לא יתנו יד לממשלה שתישן על עמדות על הצבעות של המפלגות הערביות האנטי-ציוניות. מה קרה? הם אמרו, הם לא רוצים תהליך הדחה, אז הם סחטו מגנץ מפלגה, אבל הם סחטו את תקופת המדינה ב6.5 מיליון שקלים, שלא על פי אותו חוק מימון מפלגות שהיה. אני לא לקחתי שקל מהמדינה. צריך לזכור את זה.
חברת הכנסת לוי אבקסיס.
הם מכרו את האצבע שלהם כדי שלא יעשו להם תהליך הדחה ב6.5 מיליון שקלים. והיום הם עושים סופו תהליך שהם ניסו למנוע מעצמם. אלו שעכשיו מכריזים על שיקלי כפורש, הם אלו שתקפו את הקמת הממשלה של גנץ שהייתה אמורה להישען על קולות הערבים.
חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, הבהרת את עמדתך היטב.
הם מספיק מנדטים כפי שהוא טען ושם רק של 10 מנדטים. אז יש לו היום אולי 5. האם זה מספיק? לא רק שהוא ראש ממשלה בלי מנדטים, הרי בסופו של דבר הוא רוצה למנוע מאותם חברים שלו שנשארו נאמנים לאידיאולוגיה שהם הציגו לציבור.
תודה רבה. זה נקודה טובה לסיים.
תודה רבה, חברת הכנסת.
תודה רבה. ולפני שאנחנו שומעים את חבר הכנסת בועז טופורובסקי,
נשמע את המיטב.
יושב ראש סיעת יש עתיד, נשמע את המיטב, נכון? את המיטב של הוועדה היום. בוא נשמע.
עוד מעט תרגישו איך זה נראה. אמסלם, זה לא האיום הקלאסי שלך, תן את האיום הקלאסי שלך. חכו עוד כמה חודשים, תראו מה נעשה.
חברת הכנסת בי רגב, לצאת מהאולם. את בקריאה שלישית, לצאת מהאולם. נא לצאת מהאולם.
מעולם לא סירבתי
פקודה. חברת הכנסת
בי רגב, די.
אמר את זה.
חברת הכנסת בי רגב,
הקמנו ממשלה שמקרבת את היהודים ליהדות בלי כפייה.
את הרפורמים!
את הרפורמים
קירבתם!
הקמנו ממשלה...
את הרפורמים קירבתם, תתבייש לכם!
אתה עושה חילול השם נורא.
איזה יש גבול.
ההתנהגות שלך, חבר הכנסת אזולאי.
חילול השם.
ההתנהגות שלך היא חילול השם.
חילול השם הגדול זה מה שאתה עושה.
ההתנהגות שלך היא חילול השם. כשאני קידשתי שם שמיים בצבא,
ריסקת את הרבנות.
מה אתה עשית?
ריסקת את הכשרות.
כשאני נלחמתי בטייסת לשמור כשרות, כשאני נלחמתי על הכשרות בטייסת, מה אתה עשית?
המאזינים מוזמנים לנחש מי היו הדוברים, ובין הפותרים נכונה יוגרלו זוגת המאוזניים. שלום וערב טוב לחבר הכנסת בועז טופורובסקי, יושב ראש סיעת יש עתיד.
גם אני מאזין, אני יכול
לחשוב. כן, אתה יכול
לזהות? אבל אתה, ההשתתפות בחידון אסורה לחברי הכנסת ובני משפחותיהם.
כן,
אתה מכיר את זה. תגיד, תגיד, באמת, זה הכל הצגה? כי הלו בעצם באמת יש לכם רוב דורסני שם. החלטתם על 9 חברי קואליציה, 6 חברי אופוזיציה, למרות שבכנסת אתם 60-60, אז מה כל המשחק?
שאל את כל הצועקים ואת כל המגדפים. אני חושב שקודם כל מה ששמענו מקודם זה פניה המכוערים של הפוליטיקה הישראלית. אנשים, בטח נבחרי ציבור, צריכים להתנהל בכבוד, בצורה מכבדת ומכובדת, ובטח ובטח במעוז הדמוקרטיה, תוך כדי ועדה של הכנסת. רוב האנשים, אתם יודעים, פוליטיקאים, הם לא באים חסרי דעה קדומה, בואו נגיד את זה ככה. גם שופטים לא, אבל אנחנו בטח ובטח לא שופטים. אנחנו מכירים את שיקלי, יש לנו איתו...
אבל אתה מדבר על מעוז הדמוקרטיה, כשאתם במצב של 60-60 קובעים לעצמכם רוב מוחלט בוועדה. איך זה מסתדר עם דמוקרטיה?
אבל אני... קודם כל זה הגיע לפתחו של בגץ. בגץ, שיפרנו את ההצעה שלנו לאופוזיציה, בגץ קיבל את זה, האופוזיציה לא קיבלה את זה. והנה הדוגמה לצביעות שיש לחברי האופוזיציה. הרי אם הם רצו באמת להגן על חבר הכנסת שיקלי, הם היו יכולים להצטרף לוועדה, לצרף חברים לוועדה בהתאם לזה, ולנסות להביא לרוב, אבל הם לא עשו את זה, כי הם באמת לא רוצים ששיקלי ירוץ להם במפלגה, ויבוא לו חשבון אחד מהם. לכן, מה שקורה היום, זה בעצם הרבה הצגה של עורכי דין, עורך הדין של שיקלי, שמכין את הטיעונים לבית משפט. בסופו של דבר, אני חושב, אני יודע, אני יכול להעיד לגביי, אני לא דיברתי, אני לא שאלתי את חברי הקואליציה מה הם הולכים להצביע. אם היה למישהו בעיה או איזשהו קושי או מחשבה להצביע בצורה כזו או אחרת, והיה מרגיש צורך, היה מדבר איתי, אני מאמין, אבל אנחנו שומעים כאן דברים מרתקים, חלקם לא לעניין, אבל חלקם מרתקים. בסופו של דבר אנחנו נצביע ונחליט, אני חושב, ששיקלי ראוי שיהיה פה, שזו דעתי.
תגיד, חבר כנסת טופורובסקי, אתה גם ממ"מ יו"ר הקואליציה, והגיע היום לדיון בוועדת הכנסת עידית סילמן, ולא כך הצלחתי להבין, אולי אתה כן, בדיוק למה היא הגיעה ובאיזה צד היא משתתפת? אתם מתייחסים אליה כבר כמי שעברה כולה כולה מלא מלא לאופוזיציה?
אני אגיד איך אני מתייחס אליה, כי אני עבדתי איתה המון המון שעות בחודשים האחרונים, ופחות התייחסתי לגביה בנושא הזה. מבחינתי היא נשברה, עברה ממצב של לדבר על איחוד ופיוס בחברה הישראלית לזרועות של בן גביר וסמוטריץ'. היא לא חברת קואליציה, היא לא צריכה להיות יושבת ראש ועדת הבריאות, מה שהיא עדיין עכשיו, והיא גם בעצם הודיעה פחות או יותר על פרישה מימינה, אבל זו החלטה של ימינה.
אתם מתכוונים להדיח אותה מתפקיד יו"ר ועדת הבריאות?
אני אמרתי דעתי, בסופו של דבר מי שהחליטו על כך הם קודם כל ראש הממשלה, ואני מניח שעושה את זה ביחד עם ראש הממשלה החלופי, מה שהם יחליטו אני אבצע באהבה
ואתה שוחחת איתה? כי בתכלס עבדתם באמת מאוד מאוד צמוד, אז היה ביניכם איזה שהודין ודברים מאז שהיא פרשה, או שהיום זה היה הפעם הראשונה שאתה נתקל בה?
היה בינינו כל מיני דין ודברים, אני מרשה לעצמי להשאיר את זה בינינו. אני רק יכול להגיד לכם שאני גם יכול להרשות לעצמי להיפגע, אני חושב שהרווחתי את זה ביושר, את הפגיעה שנפגעתי מעידית לאורך כל השעות שהיינו, כל הדיבורים, כל השיחות, אני אמנתי לה, ואני דרך אגב חושב שאיפשהו זה בדיוק מה שהיא חושבת ברצון של הפיוס והכל. צר לי שהיא נשברה, עוד יותר צר לי שהיום שמעתי אותה מדברת בצורה לא יפה לחברי על השעבר.
והדיון הזה של שיקלי, היא בעצם תהיה הבאה בתור לדעתך? אתה חושב שהצעד הבא יהיה להכריז עליה כפורשת, או בסך הכל מנסים להפחיד אותה ולהרתיע אותה?
מי שמכריז על חבר או חברת כנסת פורשת זה עשייה, זה צריך לשאול את ימינה. אם היית שואלת אותי אם זה היה בסיעת יש עתיד, אני בהחלט חושב שהיא עשתה את כל מה, היא עשתה מהלך שהיא בעצם פרשה מעשייה. אנשים בסופו של דבר מצביעים עם פתק לסיעה, למפלגה. המפלגה יכולה לפעול כמו שהיא הבטיחה לבוחר, או פחות כמו שהיא הבטיחה לבוחר, היא תשלם על זה מחיר או תרוויח מזה בקלפי בבחירות הבאות. אבל חבר כנסת בודד שפועל כנגד החלטת הסיעה, זכות עשייה להודיע עליו כן ולהכריז עליו כי הוא פורש.
לא נעסוק כרגע בשאלה אם שיקלי פרש מימינה או ימינה פרשה משיקלי, זה כבר ויכוח אידיאולוגי באמת, אבל תסביר לי, אני פשוט שכחתי, כבר עברו 10 שנים, מה ההיגיון בלהכריז על חבר כנסת כפורש? הוא לא יכול להיות משוריין בליכוד או במפלגה אחרת המכהנת בכנסת הנוכחית, אבל כמו אורלי לוי, הוא יכול להקים רשימה, לרוץ בבחירות הבאות עם איזשהו גוש, והיא עומדת בראש מפלגה עצמאית, זה עניין טכני. למה מתעקשים על זה?
יש כמה עניינים מהותיים בהכרזה על פורש. אחד מהדברים שאתה אמרת זה כן, לא יוכל לרוץ בשיאה מקיינת בכנסת הבאה. הדבר השני זה סוגיית המימון. הדבר השלישי זה לא יוכל לקיים גם כשר בממשלה הנוכחית והבאה, שזה גם איזושהי סנקציה לא פשוטה לאנשים שהם פוליטיקאים ועושים מהלך, כי בין השאר הם רוצים להתקדם והבטיחו להם הבטחות, היא כן תוכל, סליחה, בכנסת הנוכחית היא לא יכולה, בכנסת הבאה היא כן יכולה להיות בממשלה, בעשרה, ובסופו של דבר אני חושב שגם לא צריך יותר מדי להסתבך עם זה. אם מישהו פועל כנגד עשייה, עשייה יכולה להכריז עליו כפורש.
אז למה לקח לבנט עשרה חודשים לעשות את זה?
כדאי לשאול את ימינה את זה. אני מהיום הראשון, כשבן אדם הצביע נגד הקמת הממשלה ונגד הקואליציה, מבחינתי היה צריך להכריז עליו כפורש. אני לא אוהב את כל המשחקים האלה שמנסים להיות...
אבל היו עוד כמה חברי כנסת... היו עוד כמה חברי כנסת שבעשרת החודשים האחרונים הצביעו נגד הקואליציה, אלו הצבעות עקרוניות, וסלחו להם.
תודה.
עוד פעם, אני אתנסח כאן בעדינות. אני חושב שחלק מהטעויות שעשינו, זה היה לפעמים שהיינו סלחנים על אנשים שפעלו בניגוד להחלטה של הקואליציה.
אבל אין לכם, נגמר לכם המשחק, חופש הפעולה נגמר, אתם לא יכולים להכריז על עוד אחד כי תאבדו את הרוב.
אנחנו קודם כל עוד לא הכרזנו ועוד לא מכריזים, אנחנו גם פועלים בשביל להגדיל את החברים בקואליציה, ואני מקווה מאוד שיהיה לנו הפתעות, למרות שאף אחד כאן לא מצפה לזה כל כך כמו שאנחנו מרגישים לפעמים שאנחנו משיגים את זה, אבל... זה המשחק הדמוקרטי. ברגע שבן אדם יודע שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, לפגוע במדינה או לא לפגוע במדינה, ויסלחו לו על זה, אז הוא לא יחשוב פעמיים לפני שהוא עושה את זה. זו דעתי, אני חושב שסדר והתנהלות לפי זה, תקנות ונועל הם הכרחים לקיום מערכת מורכבת, בטח מערכת פוליטית. אם כל עוד מהדרך, מהרגע שאני נכנסתי כמלא מקומה של עידית, אני בפועל מנהל את הקואליציה, זה ההגדרה שאמרתי, דברים שלא עוברים, לא מגיעים להצבעה, אנחנו לא משחקים משחקים של ילדים, או שמשיגים רוב או שלא משיגים רוב, וככה זה יראה כל הזה.
זאת אומרת שאתם מתכוונים בעצם לנהל ממשלה שמנותקת מהכנסת לגמרי, כי אם אין לכם רוב לכנסת, לא תביאו חקיקה, אז פשוט הכנסת תהיה משותקת כמו שהייתה לפני הפגרה.
יש לנו רוב בכנסת.
יש לכם רוב דחוק מאוד, וכבר לפני הפגרה, כשעוד היה לכם עוד חבר כנסת, הכנסת הייתה משותקת במשך כמה שבועות.
עוד פעם, אנחנו הפקנו לקחים ממה שהיה, יש לנו רוב בכנסת, אנחנו נעשה...
תסביר לי שנייה איך, אם זה 60-60, אם עידית מצביעה נגדכם, אין לכם רוב.
קודם כל, אני לא ראיתי את עידית מצביעה נגדני.
כי לא היו הצבעות, זה טכני.
בסדר, יש גם היום הצבעה, בוא נראה, אבל עידית עוד לא הצביעה נגדנו. דבר שני, האופוזיציה היא אופוזיציה לא הומוגנית, לא מסכימה על הכל. לבלוק של ביבי יש עכשיו 54 ח"כים. לקואליציה יש 59, אז נכון, אין לנו 61 באופן קבוע, אבל יכולת להיות לנו 61 אד-הוק להחלטות כאלה ואחרות, ו-59 זה מספיק להעביר את רוב הדברים שאנחנו צריכים, כולל תקציב. אז ככה שיש לנו רוב. אז זו שאלה שנשאלת, ואתה יכול לשאול אותי הלאה, מה עם הרשימה המשותפת, כי אני לא החשבתי אותם. וגם הרשימה המשותפת מורכבת משלוש מפלגות, גם הרשימה המשותפת, יש נושאים שחשוב לה לקדם, ואני אגיד לך יותר מזה, גם ליהדות התורה יש נושאים שחשוב להם לקדם, גם לשס, גם לליכוד, ואפילו גם למפלגתו של סמוטריץ' ובן גביר, אבל... אני כמי שממלא את מקום יושבת ראש הקואליציה, התפקיד שלי יהיה להשיג לכל חקיקה רוב, אני אשיג רוב, זה יעלה להצבעה, אני לא אשיג רוב, אני לא אביך את עצמנו, אנחנו לא נעבוד ככה.
שיהיה לכם בהצלחה, כמו שאומרים.
כן.
בהצלחה עם זה.
יש חוקים שאפילו אני אצביע בשבילכם. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, תודה רבה לך.
תודה, ובהצלחה, ותהיו אופטימי.
זה אתה תהיה אופטימי, ואנחנו נהיה סרקסטים. סבבה.
ובואי נלך למה שחשוב לבניין העם והארץ. שלום וערב טוב לעורך הדין אוריאל חור נזרי. שלום לך.
שלום שלום. בהחלט אפשר לומר שראש הממשלה בונה במדינת ישראל, לפחות בעיר העננה, בצורה רחבה, ויאמר לזכותו.
נכון, אנחנו בעד בניין העם והארץ. אתה הגשת עתירה לבגץ והפרקליטות בעניין הבנייה בביתו של ראש הממשלה, והיום הפרקליטות זרקה פצצה באולם והודתה שהשיפוצים אצל ראש הממשלה נפתלי בנט הם לקראת סיום, אבל הליכי היתר רק בתחילתם. מה זה, נס?
טוב, קודם כל, ליבי ליבי עם עורכי הדין בפרקליטות המדינה, מחלקת הבגצים. הם חוו פה מה שנקרא פיגוע מצד הלקוח באופן קולוסלי. כל בן אדם כשהוא בונה משהו, הוא פונה לפני כן לוועדות התכנון, ובמקרה ומדובר במשרד הביטחון, אז בוועדה מיוחדת במשרד הביטחון, ומקבל היתר לפני שהוא בונה. הרציונל הוא מאוד פשוט. אחרי שאני אבנה, יגידו לי להרוס, זה לא ריאלי. מה התברר? במדינת ישראל, ראש ממשלת ישראל לא יודע שהחוק קיים. אז ראש הממשלה בנה ברעננה בנייה ענפה, הכל בניגוד לחוק, בלי קבלת היתר, לא ממשרד הביטחון ולא מוועדות התכנון והבנייה. מעבר לזה שהוא שלל מהתושבים את הזכות להתנגד, הוא גם פעל בניגוד לחוק במישור הפלילי. כי אם בן אדם עכשיו בא ובונה משהו ואין לו היתר, אז הוא עובר על חוק פלילי ישיר בנושא...
אבל הוא יבוא בגניה. ויגיד לך, זה לא אני בניתי, זה השבק בנה בונקר.
נגד... הוא לא צריך להגיד לי, הוא צריך להגיד לשוטרים שיחקרו אותו על זה, אני לא צעד לדבר.
אז אני רוצה לשאול אותך, רבדין איזה... לא, אני רוצה לשאול אותך, האם בנט בעצמו, ראש הממשלה בעצמו, הוא הצד שיחקר פה בחקירה פלילית, או שמה מדובר בפקידים במשרד ראש הממשלה? כלומר, הרי זה לא שבנט בעצמו היה אמור להגיש את הבקשה ליתר הבנייה.
קודם כל, מאחר ומדובר בנכס פרטי, אז האחריות היא גם על בנט וגם על גילת. זאת אומרת, זה לא רק על משרד הביטחון. כל מה שקשור לתכנון ובנייה, אנחנו מטילים אחריות גם על בעל הנכס, מהסיבה הפשוטה שהוא זה שנושא באחריות בראש ובראשונה לכל מה שקורה בשטח הפרטי שלו. עכשיו יגידו מה, הם פלשו אליו, הם עשו לו, זה דברים שצריך לברר אותם בהליך פלילי, כמו שמבררים, הליכים פליליים. האם הייתה לו כוונה תחילה, לא הייתה לו כוונה, זה פחות רלוונטי בענייני תכנון ובנייה. יש פה עבירה, יש פה חריגת בנייה קולוסלית.
אבל אומרים לי...
אני לא מדבר, דרך אגב, אני לא מדבר על זה שהתקצוב נעשה בניגוד לחוק וללא שום הסמכה. זאת אומרת, גם העניין הזה שהיום מתברר בבגץ שאין בכלל אישור מכתב מהיועץ המשפטי לממשלה. הם טענו שהיועץ המשפטי לממשלה בתקופת היועץ הקודם נתן אישור, אז ביקשנו שיציגו מסמכים, אמרו לא, אין מסמכים, אין אישור כזה. זאת אומרת, גם במישור הזה...
אולי אישור בעל פה, אבל תשמע, אנחנו מכירים את המצב בישראל.
אין דבר כזה אישור בעל פה.
ואני יודע, שנייה, אני הולך לתחום אחר. אנחנו מכירים את המצב בישראל. אני חושב שחלק עצום מהבתים שעומדים על טילם בארץ, ערים שלמות, נבנו ואחר כך סידרו את תוכניות המתאר והתוכניות הפרטניות. זה לפעמים קורה אחרי הבנייה, כי אנחנו ציונים ואנחנו רוצים לבנות את ארץ ישראל. למה אתה מתעלם מהתהליך הזה, התנופה של הבנייה בארץ?
אז קודם כל, באמת מה שנקרא, אני תומך נלהב של עבירות בנייה. אני בעד שכל מי שרוצה יבנה מרפסת, עדיף בשטח של השכן. מי שרוצה גם להציב גדרות ולחסום את השכונות, גם מאוד מומלץ. אני קורא בשם ראש הממשלה, צאו לרחובות, תבנו מה שבא לכם, זו מדינת אנרכיה, כך אני פעלתי ראש הממשלה, כך מצופה מכל אזרח. דוגמה אישית כידוע, זה החינוך הטוב ביותר.
תגיד לגופו, רגע, עורך דין ניצרי, אני רוצה לשאול אותך, אבל תגיד, לגופו של עניין, בעניין הסעד שאתם מבקשים מבית המשפט, בנוגע להפגנות ליד הבית של בנט, יש לזה השלכות? זה עוזר לכם בעתירה?
אז זהו, אז אני אסביר, יש כמה מישורים. מישור אחד זה באמת הנושא שהבנייה עצמה מזיקה לתושבים, והיא נעשתה בניגוד לחוק. Mm-hmm. והמישור השני זה שהבית הוגדר כמעון רשמי על ידי המדינה, דרך אגב גם על זה הם חטפו היום ביקורת באמת, עוד פעם ליבי עם עורכת הדין שצריכה לייצג את המדינה בתיק הזה, אבל הידי חוקיות מוחלטת שבעצם הייתה על חשבון לתושבים. ההפגנות זה רק ספיח אחד לנזק מתמשך שנגרם לתושבים. אנחנו צריכים להבין, אם בן אדם עכשיו נכנס לבית שלו והוא עובר לפני כן בידוק ביטחוני, והרכב שלו עובר בידוק ביטחוני, ויש לו מצלמה שנכנסת לו לתוך הבית כדי לבדוק שהוא לא בטעות מערך איזה מחבל, וכל החיים שלו, זאת אומרת, צריך להבין, קלו פה אנשים, ואין לזה שום מקור חוקי, שום אדם שהיה מוסמך לקחת ההחלטה שלקח אותה. היה מדובר, גם אם רוצים להפוך שטח למעון רשמי, יש הליכים שצריכים לעשות, יש שצריך לאפשר לשכנים להתנגד, צריך
אין להם כלום, מה פרוע. חוץ מההפגנות, זה יהיה גם כשהוא ייכנס לבלפור, וזה לא יהיה המעון הרשמי, אלא רק מעונו הפרטי, עדיין ישמרו עליו.
לא, יש הבדל בין שמירה של מעון פרטי לשמירה של מעון רשמי. גם מהשבק שהוא מייצר הבטחה, הוא מייצר הבטחה אחרת כשמדובר במעון רשמי. עכשיו, יותר מזה, כשאדם נמצא דרך קבע במקום, ההבטחה שונה לחלוטין מאשר שהוא מתארח בו מדי פעם. האדם הזה כמובן מתייחס למי שנושא בתפקיד ראש ממשלה. עכשיו, גם מעבר לזה, צריך להבין עוד נקודה נוספת. אם אנחנו נמצאים עכשיו במצב שבו אנחנו נדרשים לבוא ולהבטח כל פעם ראש ממשלה במקום אחר, לאן אנחנו נגיע? כל ראש ממשלה שיתמנה, אנחנו נבנה לו את דירת הסולטן ב-50 מיליון שקלים לפחות. זאת אומרת, אתם מבינים את הפרלול בהתנהלות פה? אני לא מצליח להבין גם איך אפשר, ומעטר מזה שעשו את זה ללא היתרים, ובניגוד מוחלט לחוק, איך אפשר לדמיין שכל פעם שיבוא ראש ממשלה, אנחנו נבנה לו מבצר ב-50 מיליון שקלים? הרי בגלל זה בנו את המעון הרשמי, כי הבינו שצורכי הבטחה של ראש ממשלה הם צרכים מיוחדים, ובנו מקום שמיועד לכך, וראש ממשלה, מי שבוחר את התפקיד, יתכבד אחר כבוד וישב במקום הזה, ולא יגרום נזק לא לקופה הציבורית ולא לתושבים שגרים ליד.
חבר, לא חבר הכנסת, עורך הדין אוריאל חורניזלי.
כמעט. אולי בעתיד.
תודה רבה לך. תודה רבה. טל, אנחנו נצא לפרסומות, כי אנחנו צריכים גם להתפרנס, ונחזור אחר כך עם כמה וכמה דברים חשובים.
להתראות.
אתם מאזינים ל-5 בערב עם אריאל דד וטל שלב, וב-6 ספורט ב-103 FM.
נאמר שלום וערב טוב לעמיתנו, פרופסור רפי קרסו.
ערב מצוין, ממש מצוין, פוסט חג, אחרי החג, יש סלמונלות, יש וריאנטים, יש הכל.
זהו, הסלמונלה אנחנו מכירים, הקורונה אנחנו מכירים, הווריאנט החדש, ה-BA4, הוא יותר קטן מהסלמונלה, אז הוא לא יכול להיות יותר מסוכן, נכון?
תשמע, אנחנו לא יודעים. זה אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים מה שאתה אמרת, ואנחנו יודעים מה שאנחנו לא יודעים. כי לגבי הווריאנט החדש, מה שאנחנו יודעים, שהתגלו בארץ רק 3 מקרים, הוא כנראה אצל אנשים שחזרו מאיטליה וסינגפור, ונראה לי מאיזה מקום באפריקה. ואין הרבה, אנחנו עדיין לא מכירים אותו. עכשיו, יש חשש שחלק גדול מהמגפה שעולה, יש 70,000 מקרים ביום באיטליה, בזויים חדשים, זה של הווריאנט החדש, אבל זה גם הם עדיין לא יודעים.
טוב, לציבור נקעה רגלו מהקורונה, אנחנו רוצים להתרכז באיום הגלובלי החדש, שוקולד פרה. תספר לנו בדקה למה סלמונלה יכולה להרוג.
אז קודם כל ישנם 2,500 זנים, סוגים שונים של סלמונלות שרובם לא עושים שום דבר. מי ומכיר או יודע בהיסטוריה את המחלת הטיפוס, מחלת הטיפוס, טיפוס הבטן, זאת מחלת הסלמונלה למעשה. אבל ישנם 2,500 זנים, חלק נקראים הם טיפוידליים, כלומר מהטיפוס, וחלק הם לא טיפוידליים. עכשיו, ברוב המקרים, הכי הרבה אם מישהו נדבק, יש לו שלשולים, כאבי בטן, חום, כאבי ראש, זה יכול להסתבך, בעיקר הסוגים הטיפוידליים האלימים יותר, זה יכול להיכנס לזרם הדם, דרך זרם הדם זה יכול להגיע לכבד, לכליות, ולגרום למצבים מאוד מאוד קשים. הדבר הזה, הטייפויד הזה, מאוד מסוכן, או הנון-טייפויד אפילו, כן מסוכן לאנשים זקנים מאוד, לתינוקות,
ולאנשים אחרים ממערכת חיסון ירודה.
אז מה צריך לעשות? אז מה צריך לעשות מישהו שבטעות יודע שאולי הוא בטעות אכל אחד מהשוקולדים?
את שואלת בשביל חברה.
את שואלת בשביל חברה, כן.
חברה. אז תגידי לחברה שלך, שכל זמן שאין לה... שאני מניח שאין מה לדאוג, הכי הרבה יהיה לה שלשול וכאבי בטן.
יש לזה תקופת דגירה אגב? יכול להיות שאכלתי?
כן, ודאי, ודאי, ודאי. התקופת דגירה נעה בין 10 שעות ל-72 שעות.
אוקיי.
ואם עברו 72, אם עברו למעשה 3 ימים ושום דבר לא קרה, סביר להניח שגם לא יקרה. עכשיו, גם פה, רוב
הנקרים,
סלמונלה הייתה כל הזמן בארץ, הרי כל הזמן דיברו על ביצים ואמרו שאסור לשטוף ביצים. אנחנו יודעים שביצה אחת מכל 1,000 ביצים נגועה בסלמונלה.
אז היית ממליץ עכשיו לנשים, נגיד נשים בהיריון, או בכלל, נגיד, שלא ייגעו בשוקולד של אלית בשבועות הקרובים?
כן, בוודאי. כן, אם קיבלו, מה קורה? הרבה מקבלים מנות חבילות שי. חבילות שי מכילות שוקולד. מן הסתם, חלק מהשוקולד זה תוצרת אלית. אבל אני אומר, גם אנשים שאכלו כבר, אם מישהו כבר אכל, אין לו מה לחשוש. לא להיכנס לפניקה. ומי שקיבל ולא אכל, שיחזיר את זה ויקבל משהו חדש, נקי, דנדש, מה שנקרא.
ולסיום...
מדינות אירופה, הסלמונלה כמעט, הזנים הטייפואידליים לא קיימים. איפה הם קיימים? בהודו, במקומות של העולם השלישי.
מה, הורידו את כל ביצי קינדר מהמדף בגלל סלמונלה, אבל תגיד לי, סלמונלה זה חיידק, וחיידק, אני זוכר קצת מלימודי הרפואה שלי, יש אנטיביוטיקה, למה צריך לדאוג?
כן, אבל ממליצים לא לתת אנטיביוטיקה, במקרים הקלים כדי שהחיידק לא יפתח עמידות לאנטיביוטיקה.
הבנתי.
רק במקרים הקשים אנחנו ממליצים לתת אנטיביוטיקה.
פרופסור רפי קרסו,
אם מדברים על ביצים, לא לרחוץ ביצים.
לא, חס וחלילה, לא עלה על דעתנו בכלל דבר כזה. תודה רבה, פרופסור רפי קרסו.
עוד מילה אחת, בדרך כלל כשהחיידק נדבק במשהו, הוא מחזיק יותר זמן מעמד במזון שומני, כמו שוקולד או כבידות שמנות. ולכן השוקולד הוא פה הבעייתי.
תודה רבה, פרופסור קרסו.
שלא נדע סלמונלה.
שלא נדע סלמונלה.
ואנחנו חוזרים
לצרות
אחרות לגמרי, לזירה הדרומית. שלום וערב טוב לניצב בדימוס אורי בר-לב, לשעבר מפקד מחוז דרום במשטרה.
ערב טוב לך אלדד ולטל ולמאזינים.
ערב טוב.
תשמע, אני שמעתי מפיך היום דברים נחרצים מאוד ביחס לטיפול הנכון בכנופיות שמשתוללות ברהט. ואתה לא מתרגש למשל מזה שיש הודנה בין שתי כנופיות, ואתה אומר שצריך להמשיך להילחם בהם, ואם אתה רואה מישהו עם נשק בלתי חוקי אפילו לראות בו, נכון?
נכון. עכשיו אני גם אסביר למה אני מתכוון. זה הדבר ראשון, שני דברים. עצם קיום ההודנה הזה, ואנחנו מדברים על שתי כנופיות של עבריינים שמתפרנסות בעיקר משחיתת דמי חסות והריסה של כל רכוש ממשלתי שנמצא, אלא הם כן משלמים להם איזשהו אתנן, שבעברית לא מחובצת נקרא פרוטקשן, ואז הם כן שומרים על מתקני חשמל ומים וכן הלאה, ואם הם משלמים להם, אז הם כמובן הורסים אותם. ואנחנו מדברים על כמויות מאוד גדולות של נשק, ואני חושב שאנחנו קצת מקטינים כשאנחנו מדברים על רעד. אנחנו מדברים היום, זה אומנם, אנחנו מדברים על הדרום, אז זה בכל הדרום, זה כמובן במשולש, זה בכפרים בצפון, זה איפשהו ישות נפרדת שהחוק שם הוא לא החוק של מדינת ישראל. המדינה לא אוכפת את חוקיה כמו שצריך, ובשורה התחתונה נוצרות שם כנופיות. אני חושב שכל אזרח צריך להיות מודאג. בוא נאמר שאם זה היה עכשיו ריב בין שני ארגונים עברייניים בתוך מדינת ישראל, והם עושים הודנה אחרי שירו שעות ארוכות אחד על השני, אז אף אחד לא היה מקבל את המונח הזה בכלל, זה קצת מגחכים.
אבל אתה ממליץ שיקחו יחידות מיוחדות של משטרה, וישימו צלפים, ואם רואים מישהו עם נשק, יירו בו?
כן, בואו שלא נראה...
איך אתה יודע אם יש, אולי יש לו רישיון על הנשק?
לא, לא, כן אנחנו מדברים, אנחנו מאוד חד ערכיים, כשאתה מדבר על מישהו שהולך רעול פנים בלילה ומחזיק נשק ויורה בו, כן, אז אתה משתמש בנשק. לא על מנת להרוג, אתה עושה את כל הדברים הקיימים. דרך אגב, קיים בצבא, בוא לא... לא, לא,
לא אני לא מתרגש מה שאתה אומר, אבל לציבור זה נשמע קיצוני.
כי אנחנו איפשהו לדעתי לא מעטים איפה אנחנו נמצאים.
אנחנו נמצאים בסוג שאולי, ואני לא מקצין, סוג של מלחמת עצמאות על מה שקורה היום בדרום, כי אנחנו מדברים על הדרום, אני עוזב רגע את המשולש ואת את היישובים בצפון, שבו המדינה צריכה בסוף להראות שהיא הריבון, שהחוקים שמצייתים להם, החוקים של מדינת ישראל, מי שהולך רעול פנים בלילה ויורד, כן, יורים לו לרגליים. אני לא, אנחנו עושים את זה כשאנחנו רואים מישהו מדליק בקבוק תבערה, ואנחנו עושים את זה כשאבנים מסכנות, עם אותם רובים מיוחדים, עם משתיקי קול, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, בכלל לא נופל מהרגליים. בסוף אין דרך להילחם בפשיעה חמורה או בטרור, על ידי משלוח של פרחים או מתנות לפסח. זה לא עובד.
אבל בסוף, אבל המשטרה היא גם לא, זה לא שהמשטרה מסתפקת בהודנה ואומרת, אוקיי, עשינו את שלנו ברעת, הכל שב על מקומו בשלום.
לא, בהחלט, 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 תראי, יש הרבה מאוד נשק. אם אני עכשיו יורד לשורש העניין, למה אמרתי, אנחנו קצת מקטינים את זה כשאנחנו מדברים על רעת, זה קורה היום בכל הדרום, אזרחים שנוסעים ברכב שמזוהה כרכב יהודי, מורידים אותם מהכביש, אני מדבר לא על מקרים בודדים, אני מדבר על עשרות מקרים ולמעלה מזה. לא הכל מגיע, הרי אנחנו עד שלא רואים בעיניים, לא תמיד מבינים, גם לא היינו מדברים על רעת, אם לא היינו את אותם סרטונים שרואים בתארי היום, רעולי פנים, עם 16, שמשך שעות ארוכות, גם ביום וגם בלילה, עומדים ביורים על אלה שלא היו מוכנים להעביר להם נכסים לטובת פרוטקשן. אז זה קצת העיר אותנו, אבל זה משהו שקורה על בסיס קבוע, זה משהו שאיפשהו, לא, מעל למונח מערער, למעשה את ה... את, את השלטון של מדינת ישראל בנגב. ואני חושב שהדרך לעסוק בזה הוא באמת להתחיל, אנחנו דיברנו על הרמה באמת הבסיסית של כן לעשות הכל מעט, לתפוס אותם, לתפוס את הנשק. לצערי הרב, כשזה מתגלגל הלאה ומגיע לתביעה משפטית ולאחר מכן פסקי שופט וכן הלאה, רק לפני, אם אני לא טועה, 3 שבועות, נתפס מישהו עם מישהו ברעת, עם נשק, הוא בא לשופט והוא קיבל 50 שנה עבודות שירות על תנאי, עדיף לא לעשות כלום.
כן, זה מהעונשים, מהעונשים המבישים והמעודדים טרור. תודה רבה, ניצב בדימוס אורי בר-לב, תודה רבה לך.
תודה לכם.
נצא לפרסומות ואחר כך משהו חשוב.
אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד וטל שלב, ובשש ספורט ב-103 FM.
שלום וערב טוב לרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה לשעבר שר החינוך.
שלום שלום לאריאל דד, לשעבר חבר כנסת, ושלום לך טל שלם.
ערב טוב, השר לשעבר, שי פירון.
לשעבר זה הדבר היחיד שנשאר לי תמיד, טל.
כן, כן, אני מטפח אותם. אתם בתנועת פנימה ערכתם סקר, ומצאתם ש-47% מהישראלים מפחדים משואה שנייה?
בעצם אם אני צריך ככה להסתכל על הממצאים, זה חלק משלושה סקרים שככה ילוו אותנו עכשיו בחגים הלאומיים. בעצם בסקר הראשון שמתעסק יותר בסוגיה של השואה, בעצם אני חושב שיש פה 2 או 3 נתונים שהם נתונים מאוד מאוד משמעותיים. הראשון זה שבאמת החרדה הקיומית של מדינת ישראל קיימת עדיין אצל למעלה מ-40% מאזרחי המדינה. הם עדיין חשים שהסיפור של מדינת ישראל זה לא מה שנקרא דרך שאין ממנה חזרה. וזה חלק מה... כשאתה מנתח את השאלות לעומק, חלק זה מין נקרא לזה חרדה קיומית, שהיא לא נוגעת באויב כזה או אחר, אלא איזה מין תפיסה שהסיפור היהודי בעומקו הוא סיפור שטרם מגיע לפתרונו, וחלק מהם בהחלט מתייחסים גם לאויבים ספציפיים, זה ממצא אחד. הממצא השני זאת השחיקה העצומה בתודעת השואה ובחשיבות שלה כלפי תודעת השואה אצל צעירים. והסוגיה השלישית, זה לכאורה הסוגיה האחרת, יש יותר ויותר אנשים שסבורים שכדי באמת לקבע את היום הזה, צריך לנקוט בצעדים יותר דרסטיים, כמו למשל החשכת מסכים או דברים מן הסוג הזה. אלה בעצם הממצאים המרכזיים שמצאנו בסקר.
אם אני לא טועה בנתונים, נראה שבין אלה שאם אנחנו חוזרים לסיפור של החרדה הקיומית ושל החרדה משואה שנייה, אנשים צעירים וחרדים מפחדים יותר מ... גברים וחילונים ומבוגרים. נכון. איך מסבירים את הפערים האלה?
אז אני חושב שמי שהיה בשואה ויודע מה זה, ומבין את העסק, יכול להסתכל על הדברים, נקרא לזה בפיקחון גדולות, למרות שאני כן רוצה לומר, טל, שהסקר נעשה ממש בתחילת המלחמה באוקראינה. ואני חושב שאם יורשה לי לומר את זה בעדינות, לחשוב על קברי אחים כשם קוד, זה מושג שאני מניח שגם את לא חשבנו עליו לפני חודשיים כאיזה מין משהו שיכול לקרות באירופה, ואני מניח שאם היינו עושים את התוצאות, את הסקר היום, יכול להיות שהתוצאות היו הרבה יותר חמורות, אבל אני חושב שאדם מבוגר...
הרבה יותר חמורות, אולי גם מהסיבה שאנשים רואים שהמלחמה באמצע אירופה משתוללת, והעולם עומד מהצד.
והעולם עומד מהצד, וגם, אתה יודע, סיפרו לנו כל מיני סיפורים על זה שהמלחמה העתידית לא תיראה כמו המלחמות הקודמות. חשבנו שכבר לא נראה תמרוני שריון ו... הפגזות של תורים עומדים והריסת בתים בצורה שראינו.
כן, אבל אף פעם לא העמידו לדין מי שהצהיר ככה ונמצא טועה.
כן, זה נכון. אז אני חושב שיש כאן איזה משהו, תראו, יש משהו שהוא נורא עמוק, שאני חושב, בואו נחזור רגע לשאלה החינוכית. אני חושב שיש צורך מאוד מאוד עמוק במערכת החינוך הישראלית, ואני לא מתכוון לבתי הספר, אלא לשיחה של כולנו. אנחנו צריכים להיות מסוגלים להחזיק ביד שתי תכונות. האחת היא פסימיות והשנייה היא אופטימיות. אנחנו צריכים מצד אחד לא לספר לעצמנו סיפור שהאנטישמיות נגמרה. אנחנו צריכים לא לספר לעצמנו סיפור שהשואה, כל מה שגרם לה הוא אירוע גמור. אנחנו צריכים לא לספר לעצמנו סיפור שהעולם הוא נורא מוסרי היום, והוא למד את הלקח, ועוד כהנה וכהנה. אז זה צד אחד של העניין. ומצד השני של הסיפור אנחנו צריכים לומר לעצמנו, שברוך השם יש לנו מדינה, וברוך השם אנחנו יכולים לדאוג לעצמנו, וגורלנו בסופו של דבר בידינו, ואולי גם חלק מהתפקיד שלנו, ובהקשר הזה אני נורא שמח לראות את המעורבות של ישראלים על כל הספקטרום, גם בקליטה של עולים מאוקראינה, אבל גם, אתם יודעים, אנשים שנמצאים בגבולות, אנשים שנמצאים בגבולות עם אוקראינה ותנועות נוער ומכינות שעושים מצחקים וכו'. יש סיפור למדינת ישראל. מדינת ישראל היא סיפור, אני תמיד אומר, את יודעת, טל, אני הדרכתי לפני שהייתי שר חינוך, למעלה מ-35 מסעות מנוער לפולין. תמיד הייתי אומר שהתפקיד שלנו זה לנסוע לפולין ולהקים אחרי זה את ממלכת ההפך. להסתכל על כל מה שקרה שם ולעשות הפוך. ובהקשר הזה יש לנו הרבה עבודה.
הרב שי פירון, תודה רבה לך. תודה רבה.
שלום, שלום, ליטור.
בזאת הסתיימה תוכניתנו. האורחים והמפיקים היו אפרת קורמן ואסף נבו, אחראית על השידור אבישג אליסף שוסטר, עורכי הדיגיטל שני רומנו, עדן בן ארי, ומאורת האחרינו ספורט עם קופמן ואיללי.
תודה רבה, אריה, ערב טוב.
תודה רבה, טל, תודה רבה.